עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו כאן עם האורחת שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור טל אשל, ועל הדיגיטל הכותרות החשובות מאוד, גיא רביב. והאורחת, הדרה לוין ארדי, בעצם זה בליינד דייט מטורף,
כן.
שיש לנו.
נכון.
את זמרת. שהוצאת כמה אלבומים,
כן.
ואני, סליחה, לא מבינה בזה שום דבר, אבל הגיע אליי ספר שלך, במקריות מטורפת.
ממש.
הספר הוא ליקוי מאורות. אני, הדרה לוין ארדי, אני לא יודעת מי זאת, סליחה. אבל הספר הזה, את נתת אותו למי שהיה פעם בעלי, המשורר מאיר ויזנטיר, ביתי שלפה את הספר הזה מהעיזבון, מצאה בו המון עניין, נתנה אותו לנכדתי שמצאה בו המון עניין, שאמרה סבתא, יש לי ספר בשבילך.
מדהים.
וככה את הגעת אליי.
מדהים. אז טוב שהוא יצא לאור.
למרות
ש... כמעט במחשקים, כמעט בגרילאיות, אבל יצא. אז הנה.
והגיע אליי, והוא כל כך דחוס, הוא כל כך מלא עניין. אני מבינה למה הוא הגיע אליי, כי הספר, את כתבת על הכל. אני הרגשתי שיש בו הכל, שהוא דחוס נורא. ואת יודעת, אני רוצה להתחיל דווקא מעניין הלוזריות.
פליז.
הגיבור הספר שלה, שהוא הומו בן 50, בקשר נוראי, טוב ונורא, ומדבר על עצמו כלוזר.
נכון.
חי על חשבון אבא ואמא. בואי נדבר על הלוזריות, ועלייך, רגע, את אישה.
בתור הלוזרית הדוגמנית.
הדוגמנית.
כן, אז כן, אז קודם כל זה די מדהים אותי שזה הגיע אליך עכשיו, וכשאני קראתי מחדש, רפרפתי מחדש, לא קראתי את הכל מחדש, למרות שאני חושבת עוד להוציא אותו מחדש, את הספר הזה לכבוד הפגישה, ואמרתי, וואו, כתבתי את זה על הומו במשבר גיל 50, אני עכשיו לא הייתי כותבת, הייתי כותבת במשבר גיל 60, אבל אני במשבר גיל מאז גיל 16, כלומר, מאז שידעתי, ידעתי מה עומד לפניי ואשר יגורתי אכן בא אני ועוד הרבה יותר גרוע מזה מבחינת הגיל. אז באמת הגיבור יונתן לוינסקי, גיבור הספר הזה, הוא הומו לוזר בן 50 במשבר גיל 50, וכל הספר הזה זה סוג של יומן מניפסטי עצבני בדיכאון של בערך שנתיים מחייו של הגיבור. ובתקופה מסוימת הייתי אומר, כלומר, הדמויות שלקחתי שם, הם הרבה אנשים שאני מכירה ועבדו איתי, חלק מהאנשים שקראו זיהו חלקים מעצמם. אני יכולה לומר שיונתן לוינסקי הגיבור, ואני, יש לנו הרבה משותף.
איך, אני רוצה להבין, איך את כותבת על הומו, בכזאת, ציוריות בצורה כל כך גרפית, מתארת סקס בצורה כל כך כאילו היית שם, כאילו היית שם במיטה. אגב, הזוגיות שאת מתארת היא דווקא לא אופיינית להומואים, תכף נדבר עליה.
נכון, מעניין.
שבגלל זה אני כל כך נדבקתי, כי אמרתי, רגע, היא לסבית? היא
את רוצה שאני אענה?
כן.
לא. אני ממש, אני חושבת שהמשותף שלנו, לי וליונתן, זה שאנחנו אוהבים בנים.
קודם כל. הוא אוהב בנים וגם את אוהבת בנים.
אז קודם כל, אבל אני חושבת שמה ש... באמת, כמו שאמרת, יש פה הרבה עניינים שהטרידו אותי בתקופה ההיא, ואני חושבת שהם מטרידים אותי באופן עקרוני בחיים.
אז אני אגיד רק שמטרידים בני אדם.
כן.
ושאני נורא הזדהיתי.
כן.
אני הייתי בתוכו.
אז זה ממש מרגש אותי ומשמח אותי, ואני... אז אחד הנושאים, למשל, היה בתוך הזוגיות, הפער הגילאים, ואובדן היופי. אובדן היופי והאזוז היצרי שזה שהגיבור מרגיש שזה חלק מהקיום שלו, מהמחיר שלו בעולם, בחברה, וזה נמדד חברתית, וזה נמדד והוא מדבר על זה, וזה נמדד שבעתיים מול בני הזוג שלו. ואגב, יש שם משולש כזה של אהבה, אז הבן זוג שלו הוא צעיר ממנו ב-25 שנה, אבל גם אהבת חייו, היריב, האהוב, היריב, המקצועי, רומנטי שלו, הוא גם צעיר ממנו, וההסתכלות, אז יש פה את המראה של הצעירות, של הגיל, או אובדן היופי הקולקטיבי, וההשפעה האישית, ההשפעה החברתית, וההשפעה האישית של הדברים האלה במשולש הזה. מאוד מעסיק אותי, וזה העסיק גם את הגיבור, ומה שחשבתי, בהומואים, המשותף בין הומואים ובנות אתרוסקסואליות, זה שהן נמדדות כמו ההומואים, בגלל שהן נמדדים בראייה גברית, גם אלה וגם אלה, הריצות היופי, המדד העריץ של היופי, נוכח גם במערכות יחסים הומואים, וגם אצל בנות במערכות יחסים אתרוסקסואליים. ואני חושבת שזו הסיבה שהחלטתי להתמקד דרכו, והיכרותי את העולם הזה, זה כי אני הייתי סבובה, ועודני, אבל בתקופה היא הרבה יותר, הייתי סבובה בהומואים. פשוט, גם בלסביות, אבל גם בהומואים. ומדדתי ובדקתי סצנות חשובות, נגיד, שלחתי להם לשאול אותם אם זה אמין.
אם זה אמין. את הכתב היד שלך.
כן, לא את כל כתב היד, אבל חלקים ממנו, לא את הדברים הרגשיים נפשיים, כי זה אמרתי...
שלך.
זה שלי, כן, זה שלי ושל יונתן. אבל הגרפיקה הסקסואלית, רציתי קצת לראות שאני לא מדמיינת, כי אני באמת לא יודעת איך עושים את זה, כאילו, איך מרגישים כשעושים את זה.
אז תראי, מה שאת מתארת, זה בעצם את כישלון האהבה.
בטח.
את מתארת בחירה.
כישלון האנושות באופן כללי, אבל גם אהבה.
נכון. וההרגשה היא באמת שיש לך המון מה לומר. הרי אני לא הכרתי אותך, והגעתי אלייך ככה,
כן.
בעקיפין ובעקלקלות, והרגשתי שאת כותבת גם עליי.
את לא מבינה כמה, קודם כל אני מאוד שמחה, ואת מגרה אותי עכשיו להוציא את זה מחדש, כי הספר הזה, את באמת הוצאת אותו מהמחשקים, כי הספר פה זה הראשון, ולעת אתה היחיד שכתבתי כפרוזה נטו, כרומן, והוא יצא...
ונזכיר שאת זמרת.
כן.
שאין לך יומרות ספרותיות.
כן, עכשיו כבר מתחילות להיות לי. כי בכל זאת אני בספר החמישי שלי עכשיו, אז אני, מתחילות להיות לי, אבל זה הרומן הראשון, אז מתחילות להיות לי יומרות, אבל נכון, אני, המוזיקה זה המצע ה...
ואת מתארת את הגיבור כפסנתרן, כמנגן פסנתר,
כן.
שזה לא, בדרך כלל עדיף להיות מנגן גיטרה.
נכון.
כי אתה לא יכול לקחת להופעות איתך פסנתר,
כן.
ומתארת אותו דווקא כירושלמי.
כן.
את הירושלמיות ואת התל אביביות.
כל הנסיבות נגדו. כל הנסיבות נגדו.
ובעצם, כל הנסיבות נגד להצליח באהבה. את מדברת על זוגיות כעל משהו נורא חזק. על אהבה כמשהו נורא חזק. אבל תמיד יוצא אמביוולנטי. את אפילו לקחת את הדוגמה של ג'ון באז.
כן. די בפתיח. כן, זה דוגמה. תראי, שוב, השילוב, השילוב הזה של הפרטי עם החיים הכלליים, אני, הרי, אני לומדת מאהבה מכל הסיפורים, מכל השירים, ואחר כך מהחיים שלי, עד שזה הגיע לחיים שלי. התמונה נורא נורא יפה של ג'ון בייס ובוב דילן, יש תמונה מפורסמת של דניאל קריימר, מתוך הופעה, אגב אני גם ציירתי את, את הצילום הזה שלו, ציירתי כמה פעמים, ואני מוכרת אותו. באחת ההופעות שלו, היא הייתה כבר זמרת מוצלחת ויפה, והוא בדיוק התחיל, והם התאהבו, והיא כיוצרת מצליחה, ערכה אותו. ועם הזמן, וזו התמונה, כוכבה דאח, וכוכבו דרך, וכמובן הם נפרדו. הוא זה שקיבל את כל התשומת וההילה, שלא לומר על פרס נובל, והיא, ג'ון בייס, שוב.
נשכחה.
כבודה במקומה, עדיין, אבל אי אפשר להשוות את, את המעמד החברתי, תרבותי, את המחיר החברתי, תרבותי, אני בכוונה קוראת לזה במילים הבוטות והנכונות, את המחיר החברתי והתרבותי שלה, מולו, את היכולת שלו לעשות 10 ילדים, 100 נשים, ועד היום, בגיל 80 ומשהו, נשים בכל הגילאים, יפלו לרגליו, אבל בנים בכל הגילאים לא יפלו לרגליה.
את מתכוונת גם לרגלייך.
גם לרגליי, בוודאי.
בעצם, בוודאי. בעצם את אומרת, לא יכולה להיות זוגיות בספר שלך, זוגיות לא יכולה להצליח שיש שני כוכבים, או שיש שתי הצלחות. את בעצם אומרת, דרך הספר שלך, שאם אחד מצליח, השני הולך לאיבוד, הופך להיות לוזר. כלומר, מה שאת אומרת בספר שלך, שהצלחת האחד, אחד מבני הזוג, כרוכה בכישלון בין הזוג השני.
אני גם, אני בכלל חושבת על זוגיות, קודם כל יש פה כל מיני פערים בזוגיות הזאת שמשמשים בתוך הדבר הזה של זוגיות היא מאבק כוחות. זה קודם כל. היא מאבק כוחות. אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה, הם יורדים ועולים, והסיבות והפרמטרים הם שונים. הם שונים מזוג לזוג, אבל הם גם שונים מבחינת...
אבל את לוקחת את הדבר המאוד בנאלי וידוע.
כן.
הוא מבוגר.
נכון.
ומצליח. השני, בן זוגו, הוא צעיר ויפה.
כן. הוא לא כל כך... הוא מוערך, אך לא מצליח. הוא מוערך, אך הוא מרגיש באמת לוזר. הוא גם לא מגסטר. הוא מוערך בשוליים. אז יש שם איזה טריק כזה.
עם האחד...
אבל זה נכון. נכון, האחד, הצעיר בא מתוך ההרצה, ולאט לאט הפך לסייך יפה ועצמאי ועם חוט שדרה, והמבוגר הלך וננטש ודאך.
אז אני...
כלומר, באופן כללי, כן, זה יותר מורכב.
אז יש כאן פסימיות שאומרת שאהבה לא יכולה להיות אהבת נצח. כן. לא יכולה, ואת מתארת יחסים כנדנדה, שהאחד, אם הוא יצליח יותר מדי, והוא יזקוף קומה, והוא יהיה בן אדם בעולם,
והוא יהיה יפה, שוב, זה גם כל מיני פערים, אם הוא יותר יפה, האם הוא יותר יפה, אם יש פערי יופי, אחד יפה, אחד מכוער, אחד מצליח, אחד לא מצליח, אחד מרוויח, אחד לא מרוויח, המון המון פרמטרים של כוח, יופי, הוא כלי כוח, כסף, הוא כלי כוח, הצלחה חברתית, הוא כלי כוח, הפרמטרים האלה, הם במין מאזן כוחות מאוד מאוד נפיץ, כשמדובר באהבה. אני בכלל, המילה הזאת, אגב, אהבה, לא סובלת אותה, אני אישית. לא, אני לא משתמשת בחוץ, אני אוהבת את הילד, את הבן שלי, כן? אבל חוץ מ... עכשיו, אני אוהבת את האוכל הזה, אני אוהבת את ה... אני משתמשת במילה בצורה הפשוטה שלה, אבל
בזוגיות?
במובן המועדר הזה של אהבה, או אם אתה אוהב מישהו, אז תן לו ללכת, אם אתה אוהב, כל מיני מין הגדלה והאדרה, זו מילה זה אחת המילים שאתה צריך תמיד לשאול, רגע, למה אתה מתכוון כשאתה אומר אהבה? כי אתה אוהב את העציץ, אתה אוהב לישון, אתה אוהב את האח, אתה אוהב את האמא, אתה אוהב את הבת זוג, אתה משתמש באותם מילים, ואתה מתכוון לדברים לגמרי שונים.
לא, אז אני אתן לך.
שלא לומר שאנשים זורקים את זה בכלל.
אז כן. אני אתן לך. בואי תגידי.
אוקיי.
בואי נתמודד עם זה.
יאללה.
אהבה זה א', שיש לך העדפה חד משמעית להיות עם הבן זוג שלך, עם האהוב שלך. וב', כשאהבה היא לא נרקיסיסטית, אתה רוצה טובתו. אתה רוצה שיהיה לו טוב. אבל בתוך זה, לפי המשקל נדנדה שאת מתארת בספר שלך ובעולמך, אם אני רוצה שיהיה לו טוב, אז הוא יתחזק, והוא יהיה נהדר, ואז הוא יעזוב אותי.
אז קודם כל...
ואז אני אחלש. כלומר, אם הוא חזק, אני רוצה שהוא יצליח, אני רוצה את...
עד גבול מסוים.
בדיוק. אז אסור לו להצליח יותר מדי.
תראי, לצורך הדיון זה נכון. כמובן שהמציאות מורכבת. אבל כן, יש בזה משהו. אנחנו... תראי, גם אני בכלל, התחליף שאני... המילה שמחליפה אצלי בדיבור... אהבה, וכך אני יותר מבינה, בטח בענייני זוגיות, מה רוצים ממני, זה המילה רצון. אני אוהב אותך, אבל אני לא. אני אוהב, אבל אני, אתה רוצה אותי או לא? רוצה להיות איתי או לא? אני מבינה רצון. כי אם אתה רוצה, אתה שם. ואם אתה לא רוצה, אתה לא שם. אתה יכול לאהוב אותי, להגיד אהבה, ולא לרצות.
בספר שלך, האמביוולנטיות שולטת.
שולטת, נכון. וגם עכשיו, כשאתה אוהב מישהו ואתה אומר אני אוהב, ובאמת יש את הרגעים האלה או המצבים האלה שאתה באמת רוצה את טובתו של האחר, אני לא מדברת על ילדים, אני חושבת שהורים וילדים זה משהו אחר לגמרי, אני מדברת על זוגיות.
נדבר על זוגיות.
אז כשאתה רוצה את טובתו, יש בזה מימד נוחי לגמרי, אתה רוצה כי טובתו, כי כשהוא זורח, כשהוא מצליח, הוא מאדיר גם אותך. אתה גאה. כשהחברה שלך כוסית, אתה גאה ללכת איתה לבר שיראו איזה חברה כוסית.
לא.
שבן זוגי מצליח, אני שמחה, זה מקרין כאילו, עכשיו זה לא במודע כל הזמן, אבל יש בזה את המימד הזה. עד שאותה הצלחה, כולם הולכים אליו, והיא נשארת שם למטה, ג'ון בייז, הוא זוכה בפרס נובל, הוא מקבל את כל היפעה של החיים, והיא מקבלת יפעה במידה. שוב, כולם יגידו, היא מאוד טובה, היא מאוד טובה. כן, שוב, אני, הכל עניין של דרגות ומדידות.
אז בעצם כותבת.
וגם ההבדל הוא בין בנים לבנות בהקשר הזה, ובנות הטרוסקסואליות, לכן בנות הטרוסקסואליות ובנים הומואים במערכת זוגיות, יש בהם כמה קווים משיקים, אז...
הקווים המשיקים, תראי, את מתארת בת, אחת הגיבורות בספר כן, שלך, כן. שנורא אוהבת את הגיבור.
נכון.
היא נורא מקווה...
טובים, אגב, הם חברים מאוד טובים. באמת, השחר הזאת, הם חברים מאוד טובים.
אין,
הגיבור והיא.
קוראים לה שחק?
שחר, קוראים לה.
קוראים לה שחר, והיא נורא רוצה את הגיבור.
נכון.
יש ביניהם אינטימיות רגשית רבה,
נכון.
והיא נורא מקווה להעביר אותו
נכון.
לצד
שלה.
שלה, שהוא יאהב אותה. וכשהוא שומע שיש לה חבר, הוא מתפוצץ.
כן. כי זה היה נוח.
אז נורא חשוב לדבר... את מדברת המון בספר על קנאה ועל תחרות ומלחמות
נכון,
כוח.
נכון.
כלומר, זה מה שיש בחיים שלנו.
יש את זה בחיים שלנו, ויש את זה בחיים התרבותיים שלנו, והמקצועיים שלנו, והאישיים שלנו, והקולקטיביים שלנו. כן?
אז את יודעת מה? בואי נדבר על קנאה ותחרות בחיים שלך. את אמרת לי, כשנפגשנו,
שמותר על הכל.
בליינד דייט לגמרי.
נכון.
את אמרת לי, ורדה, תחטטי לי בחיים, תשאלי אותי מה שאת רוצה, ואני הרגשתי, וואו,
ימלא, סבבה. כן, צריך להיזהר ממה שאתה רוצה, אבל הנה, סבבה.
וואייריסטית כמוני, מציצנית כמוני, שאני מזמינה מישהי, הדרה לוין ארדי, שכותבת ספר כל כך מרתק וכל כך דחוס, אז אני חייבת להכיר אותך. אני לא יודעת אפילו אם המאזינים מתעניינים בך, אבל בטח שמתעניינים בעולם של כוח ותחרות וקנאה שמרעילים את החיים שלנו והם בלתי נמנעים.
כן, כן, אני בכלל לא הייתי משתמשת במרעילים את החיים שלנו. החיים קשים, קודם כל.
וואלה.
כן, אז זה חלק מהדברים, ואני לא חושבת שהם מרעילים. שוב, הנטייה של האנשים להתייחס ל... מצבי צבירה נפשיים מסוימים, כמו קנאה, כמו כעס, כאילו זה דברים שליליים. לא, אנשים בנו גשרים כדי להרשים את החברות שלהם, אנשים, או כי הם קנאו במישהו אחר ורצו להצליח בדבר אחר. אני חושבת שהקנאה, אגב, כמו אהבה, אבל קנאה וכעס בתקופות מסוימות בחיים שלי, ואני חושבת בחיי האנושות, ההיסטוריה האנושית, התניעו את האנושות והתניעו יצירה גדולה מאוד, וגם התניעו סדר חברתי טוב, כלומר, התניעו את ה...
את הולכת לרחוק, את הולכת לאנושות.
אז לא, אפילו באישי, כשאתה יודע ממה להיזהר, או שאתה יודע נטיות נפש, שאתה מכיר ולא מכחיש נטיות נפש או תחושות מסוימות, אז אתה יודע גם לבסט אותם, או יודע מתי להתנהל, איך לנהל אותם ולהתנהל איתם. אם אתה מכחיש ואומר, אני הכל טוב, אני הולך לסדנה שילמדו אותי לאהוב את עצמי.
לפני שניפרד,
אני גם נגד סדנאות.
את מתה. דיוויד אומר שהבעיה שלי, שאינטליגנציית השגרה שלי היא אפסית.
כן.
אינטליגנציית השגרה.
כן, זו הייתה דווקא, אני זוכרת שדיבר, זו שיחה שזכורה לי עם איזה ידיד שלי פעם, ושוחחנו על הדבר הזה, ואז הוא הגדיר את איזה משהו קטן, ואמרתי, וואו, אז לכל נואנס בחיים יש סוג אינטליגנציה משלו, אז כן, אינטליגנציית שגרה, כאילו, יש אנשים, כן, זה מעניין, כי אני גם כתבתי את הספר הזה בתקופה אחרת בחיים שלי, מן הסתם יותר קרובה ל-50, זה כבר יותר מ-10 שנים, אז האינטליגנציות שגרה שלי השתנתה, האישית שלי השתנתה, אנחנו משתנים, אבל נכון, כן.
טוב, אז אנחנו צריכים לצאת באמת להפסקה קטנה.
אוקיי.
אנחנו נשמיע את רפסודיה בבלו של גרשווין, עם היבבה, שמתחילה ביבבה, ונחזור להדרה לוין ארדי, את גם הבאת עוד ספר שכתב.
נכון, אז זהו, מה שמדליק זה שאת הזמנת אותי לדבר על הספר הראשון שיצא ב-2014, ובמקרה, עכשיו 11 שנים אחרי, יוצא ספר חדש.
ואת זמרת, טוב, אנחנו תכף נחזור, עוד מעט נחזור.
Thank you.
חזרנו להדרה לוין ארדי, כאמור, בליינד דייט ראשון בינינו, בדרך אני לא יודעת, אולי לחברות נפלאה. ואני רוצה להתחיל משהו מעצמי.
אוקיי.
אני עם אמנון, ואני מזדקנת, והוא צעיר ממני.
צעיר מלכתחילה.
מלכתחילה, בשמונה שנים, ואני תמיד אמרתי לו, אנחנו קצת הרבה שנים ביחד, לא מגיל 10, אני אמרתי לו, תראה, למה שאתה לא תפגוש מי שהיא צעירה ממני ב-20 שנה, יפה, פורחת, מתחילה, אני זקנה, אתה צעיר, אתה מוצלח, אתה מוצלח באופן מדהים. עכשיו, למה שאני... אז הספר הזה עובד בעצם שלך על כל פחדיי. ש...
ופחדיי.
ופחדייך, ש... הוא יותר, אני נעשית פחות יפה. הוא נעשה יותר יפה.
בוודאי.
מאז שהכרתי אותו.
בוודאי.
הוא היה בן 34 והיום בן 70 פלוס, אבל הוא יותר יפה. והוא מאוד מוצלח. זאת אומרת שאני צריכה לרצות שהוא לא יצליח יותר מדי, כי אם הוא יצליח יותר מדי, אני עבודה.
אז תראי, זה באמת האבסורד, אנחנו הרי באמת כן רוצים, גם כי זה מענג אותנו, באמת, מבחינת תוכן ההצלחה, תוכן היופי של האחר, אנחנו רוצים בן אדם יפה וחכם ושווה לידינו, ומצד שני זה נורא מפחיד, אבל אני למשל לא מוותרת על זה שאני רוצה בן אדם שווה ומקסים ולא פחות ממני, אבל אף בן אדם לא ירצה אותי בגילי. אני לא בזוגיות.
את חושבת שאף אחד לא ירצה אותך?
אף אחד שאני ארצה, אף אחד ש... שוב, מה זה אף אחד? אין לדעת, הכל אפשרי מבחינת ניסים, אבל מבחינה סטטיסטית. סטטיסטית?
הדרה לוין ארד, את היום בת 60.
שתיים.
ואת אומרת שלדעתך, ואת אישה נאה.
כן, איזה מילה אני נורא. אני רוצה להיות אישה יפה.
אני מוכנה להגיד שאת אישה יפה. אני מוכנה להגיד. ואת אומרת שבגילך אין לך סיכוי שאיזשהו גבר ירצה אותך, שמשהו פנימי בך...
גבר כלבבי, כמובן. תראי, שוב, סיכויים אפסיים תמיד יש, אבל אני מדברת סטטיסטית, בסדרי גודל הגיוניים סטטיסטיים. גם כשאתה צעיר בן 22, אם מול בן 22, יש סיכוי ש... לא ירצו אותך ולא יאהבו אותך, אבל הגרף של מה קורה לאישה ככל שהיא מזדקנת, מבחינת המחיר החברתי שלה, שוב, החברתי שיש לו, והאישי יש לו השלכות חברתיות, הוא עצום והוא מדרדר במהירות מואצת והולכת עם הגיל, כשבנים, מחירם בשוק בדרך כלל עולה. עד גיל מסוים, כמובן יש איזשהו גיל, אחרי 109, שניהם זקנים. אבל עד אז, זה מאוד קשה בין בני זוג. ובאמת, יש הרבה זוגות, יש זוגות שהצליחו. אגב, אני לא יודעת כמה טוב להם או לא טוב להם, אבל על פני השטח יש זוגות שהתמידו עד הסוף. ויש זוגות שגם טוב להם. אבל זה תופעה ידועה מאוד, שגבר בגיל מסוים, כשהוא נפרד, כשבני זוג נפרדים בגיל יותר מבוגר, הגבר ימצא, יש לו סיכוי רב יותר למצוא מישהי כלבבו, ואצל האישה יש סיכוי פחות, וגם הוא יהיה פחות כלבבה. ואני לא רוצה להתפשר, כלומר אני מעדיפה לבד. מאשר...
קודם כל, אני מבינה אותך לגמרי, גם בסיכום הסטטיסטי שלך, גם בעדפה, אני מעדיפה להיות לבד, ולא להתפשר על גבר שהוא לא כלבבך, ואת אמרת את הסיכום שלך, לגבי הסיכוי למצוא אהבה. אהבה זוגית.
זוגית, כן, זוגיות, כן.
ואת מוכנה? עכשיו, בואי נדבר על התחושה שהגיבור שלך, שאותו את מתארת, למרות שהוא כביכול מצליח מבחינה אמנותית, הוא מרגיש שהוא יורד, והוא, עם הגיל, הוא הופך שוב לסחורה פגומה.
כן, זה גם, הוא גם לא מרגיש ממש מצליח, הוא מרגיש שהוא נשאר באלטרנטיבה, הוא מרגיש, בגלל שיש השלכות, בטח בתעשיית התרבות, בתעשיית הבידור סלש תרבות, יש השלכות לנראות ולשאר הפרמטרים בהתקיימות שלך, לבנות עוד יותר מבנים.
אז אני רוצה להפסיק אותך רגע בלהגיד, בטח יש השלכות, אם עד היום, בכל חיי, אני מעולם לא שמעתי על הדרה לוין ארדי. איך לא שמעתי עלייך אף פעם?
לא יודעת, אבל זה לא בהכרח, כלומר, זה, יש הרבה סיבות אולי, ואולי סיבות גם לא כולם ידועות, לא קל לפענח אותם, אבל בכל אופן זה לא בהכרח הכל קשור כאילו לנושא הזה, זה אחד מהפרמטרים גם. מאוד קשה למשל להתפרנס בארץ באופן כללי מאומנות ותרבות. יש ארץ מאוד מאוד קטנה, אז השוליים של הארץ, כלומר גם אם אתה אומן אלטרנטיבי, אם בארצות הברית אומן אלטרנטיבי הוא בעל שם ובעל יכולת התקיימותית וכלכלית ויצירתית גדולה, אז בארץ השוליים הם כל כך מצומצמים שאתה... דואג בקיצור.
ואז את מגדירה את עצמך, או את הגיבור, כלוזר.
בגלל כן, הגיבור מגדיר, נכון, הוא מגדיר את עצמו כלוזר, ויש גם, זה גם הכותרת הזאת, זה כתוב פסקאות פסקאות, הסרט הזה, הספר הזה, והכותרת של הפסקה הזאת של הלוזר, זה באמת, יש שיר של בק, שנקרא I'm a loser, ויש לו משפט בתוך השיר, I'm a loser baby, why don't you kill me?
נכון.
ואז אז אני כאילו, בתור כוכב רוק, שמכיר גם את המוזיקה הזאת, אז הוא לקח את זה ככותרת. Okay, world, I'm a loser
baby. רגע, את הולכת I'm a loser baby, אבל את אומרת, הגיבור שלך אומר, אני לוזר, למה לא תהרגו אותי?
כן. Why don't you kill me, כן.
את שוב חוזרת ל-why don't you kill me, אבל בואי נדבר.
לא, אבל זה באירוניה, הוא אומר, כאילו, החברה שלא סובלת את הלוזרים שלה, אז מה אתם רוצים לעשות? להרוג אותם? כאילו, מה אני אמור לעשות? כלומר, זה מין...
איך זה מתחבר אלייך באופן אישי?
אז קודם כל, שוב, כאמור, כתבתי את זה אז, ואני כן חייבת לציין, שאני לא כזה, אני לא יונתן, אבל יש לנו הרבה דברים דומים. אני גם הרבבתי, נגיד, ההורים של יונתן, אז הם קצת ההורים שלי, אבל הם גם קצת אני לבן שלי. אז יש שם הרבה דברים מעורבבים. אבל כשכתבתי, לקחתי צד אחד מסוים בתחושות שמלוות עשייה ויצירה והסתכלות מסביב ליוצרים אחרים שהם מצליחים יותר או לא מצליחים יותר, או אותם אוהבים, או הוא יפה והוא חתיך, הוא עם גיטרה, אני עם פסנתר, אני לא יודעת לנגן כל כך טוב פסנתר, הוא כן, דברים קטנים, לקחתי רק את הצד המגעיל. ממש, בחרתי רק את הצד המגעיל, ולכן אמרתי, זה שנתיים של דיכאון, לא שלי, של יונתן,
הגיבור שלך.
של הגיבור. זה מין מניפסט עצבני על העולם, על החיים, על יומן מניפסטי, יומן אישי שלו, של השנתיים, כשאתה בדיכאון, בספר, הוא כתב, בספר שלו, ביומן שלו, הוא בחר לתאר את הצדדים הקשים. וזה גם נטייה שלי. כלומר, לא מעניין אותי לכתוב על הצדדים היפים של החיים. לא מעניין אותי, השמש זורחת טוב לי בחיים, אז אני לא צריכה לכתוב, וכל אחד שיענה, זה גם, אגב, לא מעניין אותי גם לקרוא שירים ויצירות, על איזה יופי החיים הולכים להיות, כמה טוב יהיה, איזה תקווה, הכל טוב, צדיק וטוב לו, רשע ורע, שהכל, לא מעניין אותי לקרוא את זה, מעניין אותי הצדדים הקשים, האפלים, המורכבים, המטרידים, מייצרי הסבל של החיים, שהם קיימים, והנטייה האנושית היא, היא, כל הזמן לטטא את זה, כי זה לא נוח, זה, אולי... זה לא טוב לסדר החברתי, החברה גם לא סובלת את ה... נדחית, לא, לא, נדחית מהמדוקאים, אז אנשים קצת מפחדים באמת, באמת, לפרוס ולחשוף את החלקים האלה, אבל אותי זה מעניין, ואותי זה דווקא מעודד ומנחם, אגב.
למה זה מעודד ומנחם?
הצדדים האפלים. כי אתה מרגיש פחות לבד, אתה מרגיש יותר, וואו, אנחנו כולנו טובעים בסירה הזאת שנקראת חיים, ואנחנו פחות לבד, כי כולנו טובעים בזה. והסדנאות להעצמה עצמית, ולאהבה עצמית, ולאהבת החיים, אני לא מאמינה להם. וכשאני לא מאמינה, אתה לא יכול להיעזר בזה באמת, אתה לא יכול להתנחם בזה באמת. זה מין מקסמי כזב כאלה, שאין לי מה לעשות עם זה, אני לא יודעת אפילו איך להתייחס לזה. אני לא מאמינה.
אז רגע, קודם כל זה מעניין.
נגיד, נכון, כולם הם בענייני אהבה עצמית, אני לומדת לאהוב את עצמי, אני עובד, אני לא, לפעמים אני אוהבת אותי, לפעמים אני שונאת אותי, וזה אחלה, וזה מייצר יצירות נהדרות, ורוב האומנים המאוד... שאני מאוד מעריכה, הם לא אנשים שכל כך אהבו את עצמם.
תראי, זה מעניין. בגלל העדפה שלך לצד האפל של החיים, את כתבת ספר ששווה את ליבי.
כן. אגב, שוב, אני מבדילה בין היצירה, ביצירה אני אוהבת את הצד האפל. בחיים אני לא הולכת, אני רוצה להיות שמחה, אני לא מחפשת את דברים להיות ב, 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 בקצה של החיים, אני לא מה, אני לא באפלות של החיים, אבל אני ב, אבל החיים קשים, אפשר לדבר, זה לא שחור לבן שהם או אפלים או לא, אבל בספרים וביצירות מעניין אותי רק הצדדים היותר מורכבים וקשים.
אז אני רוצה לדבר איתך על אותו פרק שאני סימנתי לי, שאני הרגשתי שזה ממש כתבת עליי.
וואי.
וזה פשוט מצחיק, הנקודה הזאת. ועכשיו, כמו שסימנתי, אז מתאים לי לסמן את העמוד הזה, וללכת לאיבוד איתו, ולא למצוא אותו. וואי. וזה תמיד כשאני מגיע, שאני... רגע, איך זה נפל לי? הנה. לא.
תמיד כשאני מנסה לאחר.
מאחר?
לא, גם כשאני מנסה לאחר, אני תמיד מגיע ראשון.
אנחנו חייבות לדבר על זה.
אוקיי.
בואי תגידי עוד פעם את הכותרת הזאת.
גם כש...
שהלכה לי לאיבוד.
כן.
עם כל זה שהכנסתי דפים שהם לא יברחו לי. הכותרת הזאת, גם כשאני... משתדל, איך את כתבת את זה?
זהו, אני לא זוכרת בפה, אבל זה משהו כמו, גם כשאני משתדל לאחר...
הלך לי איבוד, אני משתגעת מזה.
גם כשאני משתדל לאחר, אני תמיד מגיע ראשון.
אני מרגישה כאילו, את יודעת, הראש פרק הזה, שאנחנו מוכרחות למצוא, והוא הלך לי איבוד,
כן.
אני הרגשתי שאת מחזירה אותי, ולא יומן, אותי,
כן.
לגיל העשרה שלי, שהייתי מגיעה לצופים, לצריף, וזה היה בחורף, והייתה תמיד בריכה וביצה ובוץ, והפעולה הייתה אמורה להתחיל, נניח, ב-8, וגם כשאני הייתי מאחרת, בכוונה, כי אני דייקנית כפייתית,
גם אני
אגב. אוקיי, אני הייתי משתדלת לאחר, ואני הייתי מגיעה ראשונה,
קלאסי.
לבוץ, לחושך, ואיך את...
פה הם במסיבה באמת, פה הבחור מגיע למסיבה, ולא, הוא מפחד לבוא מוקדם, כי מהנבוכות שאתה עוד עוד שאין שם אף אחד, או שיש מעט, והוא יצטרך להיות נבוך כזה במסיבה, וזה של כל הסלבריטיז, של שני ראפרים, שהם באחת ההשקות הטלוויביות שלהם, והוא ממש מתאמץ לאחר, מתאמץ, ומגיע ראשון, ואין שם אף אחד, והוא נשאר עם המבוכה שלו, והוא צריך לדבר, ועוד לא שתה אלכוהול, אז כן.
אז זה טוב.
זה לא הצלח. זה לוזר נקרא אגב. זה לוזר, זה ש... אגב, וגם כשהוא... ולעומת זה, יש קטע אחר בסב, כי הוא הרי דייקן, ורוקנרול, רוקנרול, אבל הוא מגיע בזמן, והוא דיקטטור על הנגנים שלו, שהגיעו מאוד בזמן, ואז הוא בא לאיזה מקום כזה, בגלל שהוא באמת אלטרנטיבי ולא מוכר, ונמצא, בא למקום...
כשאת אומרת אלטרנטיבי, את מתכוונת? לא במיינסטרים.
לא במיינסטרים, כן. אוקיי, שוליים, כזה שוליים, בשוליים. בשוליים, כן. והוא מגיע, ובא למקום... בעל המקום, מסתבר שהוא גם קבלן, גם מנהל איזה פרויקט בינוי באוזניות, גם תוך כדי זה עושה את הסאונד בעצמו, אין לו סאונדמן, גם דואג לקהל, כאילו הכל הוא עושה.
נורא לוב.
נורא לוב, והם באו בזמן, הקו הוא באו בזמן, והבעל של המקום מתעצבן עליהם, מה אתם באים בזמן? כאילו, כולם צועקים עליו, כולם, ממש מתחיל להתנצל שהוא בא בזמן, כלומר זה בפרק אחר.
אז בואי נדבר על עוד דבר, שהסאונדמן תמיד מנצח על הדיקטטורה של הסאונדמן. אני הרגשתי שגם יש בזה איזו אמירה מעבר לסאונדמן,
כן.
על הכוח, שוב שלטון הכוח.
כן, ושם גם מי שמנצח אותו זה גם הנגנים שלו, כי הוא צריך שהם, כאילו זה מניג שצריך, הוא אומר אני דיקטטור שצריך לרצות את הנתינים שלו כל הזמן, כי אחרת הם לא ינגנו, לא יבואו, יעשו פרצופים, אז הוא כל הזמן מנסה לרצות אותם, ומצטער אחר כך שהוא הביא אותם לחור הזה, כי עכשיו הם התלוננו, כי הם התבאסו, כי הם, כל אחד מהם הוא יודע, יש לו חלום להצליח, כל אחד מהם חושב שאולי לני קוויץ יעבור פה בטעות בחור הזה שבנגב, ויקח אותו, ייקח את המתופף לנגן איתו בטור, והוא יודע את זה. הגיבור יודע שהוא צריך גם לרצות את נתיניו, וכדי שהם יספקו את שירותם. אז כן, אז...
אז לפני שאני פרד, מה קרה או קורה לחלום ההצלחה שלך.
שלי האישי.
כן. את הוצאת אלבומים, ואת כותבת ספרים, מה קרה לחלום ההצלחה שלך?
תראי, אני התחלתי את הרצון בכלל להצליח בגיל מאוד מאוד מאוחר. אז לא הייתי ילדה קטנה כשעשיתי את זה, לא היו לי חלומות שהתאכזבתי שלא יגשמו. אני באתי כבר כיודעת את החיים. ממש, מוזיקה התחלתי לעשות בגיל 37-38, ממש מאפס. ודווקא אז היה עליי הייפ מאוד גדול בתקופה הזאת, זה היה תחילת שנות ה-2000, 4 שנים של הייפ כזה.
הייפ, את אומרת, הצלחה.
בארץ, כן, הצלחה מקומית בארץ. אבל לא היו לי ציפיות, רציתי, אבל לא היו לי ציפיות, תמיד אני מקווה שכל יצירותיי יגיעו להכי הרבה אנשים. אבל אני על הקרקע, אין לי ציפיות שזה יהיה. יש לי רצון, יש לי תקווה, אבל אין לי ציפיות. אני מבינה את החיים. אני לא נפה, זה לא הפיל אותי. אני ממש בסדר עם המקום שלי. זה מפתיע. אולי בגלל זה קל לי גם לדבר על הדברים האלה. לדבר על קנאה, לדבר על הצלחה, או יצלחה. אני מאוד... שוב, אני בסדר עם זה. כמובן שהייתי רוצה להיות מיליונרית, הייתי רוצה שהדברים שלי יגיעו ויתורגמו לכל השפות בעולם, אבל אני בסדר גם עם זה. מהבחינה, לא יודעת, אני לא יכולה להסביר את הצד הזה באישיותי.
אבל בסוף הספר שלך, המאהב, היפה,
שוקע בדיכאון.
אבל רגע, המאהב היפה, דווקא הוא, האנטיטזה, זה שהוא מושא לקנאה, הוא דווקא מצליח. את כותבת באירוניה עצומה.
השלישי, כן, המאהב השלישי, כן, כן.
אז באירוניה עצומה את כותבת, על מי שהוא לא מוכשר באמת, הוא לא מוצלח באמת, אבל הוא משתלט על הגיבור.
כן, מקבל ברכה גם הרב סעדיה, הוא שר שירי פיוטים.
אז מי שבאמת מגיע לפטופ, לפסגה, הוא הרבה פעמים דווקא הבינוני, שיתרה מזלו להסתבך כן. באיזו
אז קטטה. קודם כל, הוא לא כזה הוא בינוני מבחינות מסוימות, הוא לא כזה בינוני, הוא כנראה מוצח בהרבה בחינות. שוב, שזה לא השתמע, אני לא חושבת שזה ככה בחיים. אני חושבת שגם בארץ וגם בעולם, מוכשרים מאוד מאוד מצליחים. אבל גם אפשר שהם לא פחות. אני, העניין הזה של אין לי את הקנאה במובן הזה, אני בכלל לא מקנאה בדבר הזה. יש באמת אנשים מאוד מאוד מוצלחים ומצליחים, ויש אנשים לא מצליחים ולא מוצלחים, או מוצלחים פחות. It's okay, זה... אני לא חושבת שיש הלימה כזאת הפוכה. במקרה שלו זה קרה, אבל היא גם לא, הוא באמת כוכב. הוא באמת כוכב, הבחור הזה הצעיר. הטוויסט הקטן היה זה שהמילים שלו לא היו סופר עמוקות. ביג דיל, אבל המוזיקה שלו הייתה כיפית. הוא היה כוסי, הוא היה...
אנחנו מגיעות לסוף השיחה שלנו.
אוקיי.
ואת יודעת, אני מרגישה... כל כך הרבה עוצמה
איזה כיף
בהתבטאויות שלך לפחות כפי שקראתי אותן ורציתי כל כך לפגוש אותך כדי לחקור אותך
אבל לא החזבתי אותך
את יודעת מה? לדעתי אני כאן לא מעניינת מעניין אם את המאזינים
כן,
אנחנו עניינו
אמא לא, איך נדע?
לא יודעת, אני באמת לא יודעת יש לנו כאן מאזין כן? באולפן.
אני לא יודעת מה תודה. אמרתי, אני מפחדת אפילו להקשיב לזה אחר כך, אבל נעשה פרק ב'.
את יודעת, נראה.
אז החזבתי אותך.
אז אני עוד לא יודעת. אני עדיין, אנחנו
סבבה, בהתחלה. סבבה, אני מכירים.
אז קודם כל, צריך להגיד תודה למאירה פרץ. תודה לאחראי השידור, טל אשל. תודה למי שאחראי על הכותרות. אוי, אנחנו בטח עייפנו אותו, בטח בלבלנו אותו. גיא רביב, אתה מוכרח לכתוב לנו תמצית נהדרת לשיחה הזאת עם אדרה לוין ארדי. תודה רבה שהגעת.
תודה לך, איזו היכרות מדהימה.
אנחנו צריכות להמשיך לדבר.
אנחנו נמשיך לדבר.
נכון, תודה להשתמע, ביי ביי.